שורשים שגרעו את החורבן, החורבן עצום, והטעות שלנו הפנימית שנייצל מהגלות הזאת, אבל בסופו של דבר, כמו שהמהר"ל התחיל את הספר, שכמה שיותר נחרב את הגלות, אז יותר נבין את הגאולה, ובדבר הזה, בעצם הפרקים המיוחדים מכ"א עד כ"ה, עסוקים יותר ככה בזיהוי של הגלות עצמה ושהמשמעות שמסתתרת מאחוריה, ויותר גם מה ההנהגה שצריכה להיות לעם ישראל בתוך הגלות. אז אולי אני כן מתמקד קצת יותר בפרקים האלה, אבל קצת יותר מבט קולנטר של הספר. אני גם יש איזשהו חוב קטן מפעם קודם, אבל נראה לי שהחוב הזה יצא לטובה, של פרקים יוטט כף, שככה קצת נוכל ככה אולי דרכם קצת להמיד את הדברים, כי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נדרו. כי המסר הישיר של פרקים יוטט כף עסוקים בכל רצף הפרקים שיועד עכשיו, גם של העימות עם ארבע מלכויות וגם של הבירור של האריכות הגלות של ישראל, שהיא בעצם באה מתוך גדלות של עם ישראל, כמו שאמר שם, אומר שזכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, מה שבפרק יוטט הוא מרחיב דרך זה לבאר את כל מזמור שיר ליום השבת, שמתעסק בסוגיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ומתאר איך כל המזמור הזה הוא מזמור כפול, שכל פסוק שבו מתאר בעצם את השלמות שאליה המציאות אמורה להגיע, ואיך בצורה סמויה הדברים האלה כבר גנוזים גם בתוך העולם של המרחק. כן, טוב להודות להשם, שזה בעצם השם השם פורש, ולזמר, שזה לא במקום של הגילוי, למקום הזמר תמיד קשור תמיד לזמיר הריצים, למקום הקשה, לזמר לשמך עליון, שעדיין שם השם לא מודגש במצווה מפורשת, להגיד בבוקר חסדיך, ושזה נותן כוח גם לאמונתך בלילות, וצדיק כתמר יפרח, שכערל בלבנון נסגר, שיש את הפירות, אבל יש גם את השורשים שבהם אנחנו אחוזים גם עם הכל מצד עדיין בסתר מדרגה. אז אבל אבל תוך כדי פרק יוטט ופרק אף, המהר"ל גם עולה ככה בצורה סמויה על איזושהי נקודה שמסבירה קצת את הצד הסמוי של השבר שקשור לכל תהליכי הגלות של עם ישראל, שזה ככה קצת מחזיר אותנו לפרקים של החורבן. כי אני מזכיר ככה בקצרה את פרק יוטט, המהר"ל שם מתאר את בשעה שחרב הקדוש בית המקדש, זה פסוק ככה מאוד ככה מיוחד, שהוא יש בו רצו ושוב תמידים מתוך הפסוק הזה, שאני חושב שאני לא זוכר את הרצף של הפסוק. יש אחד משלוף בתנך, כאילו זה נכון בשעה עובר הרגע, אני לא זוכר מלויה, אבל אולי שהיה רגע הסוטה מזימה פריטו הכור השם לך, אתה זוכר את זה? יש למישהו כאן עם
מרי גנידה הביתיח, תודה
רבה, הנה, מה זה כן?
לא,
אני
חושב את זה
כאילו, איך בעל פה?
אני חושב את הפסוק, להגיד על הים
פסוק.
איפה זה?
לא, זה... מרי
גנידה הביתיח.
איך?
ירמיהו
י"ד תזלב. ירמיהו י"ד תזלב, כן. לא, כי זה פסוק כזה מאוד מטלטל כזה, שמתחיל ככה, מה לידידי בביתי? שזה לכאורה מתאר קרבה של ידידי לביתי. אבל אז פתאום כתוב, עשותה המזימה הרבים, עושה קודש שיבוע מעליך, כי ראתי אז תעלוזי, שזה פתאום מתאר בצורה מאוד חדה, פתאום ביקורת חריפה מאוד, ופתאום עוד פעם בלי להתריע מראש, אז הפסוק ממשיך ואומר, זה התרענן יפה, פרי תואר קרא שם שמיך, שזה עוד פעם מדבר ככה בצורה של לידידי, לשבח, וממשיך אותו פסוק ואומר, לכל המולה הגדולה הצית אש עליה וראו דליותה. ויש כאן פסוק הזה של רצו ושוב, שמתחיל מאהבה, עובר לביקורת, חוזר לאהבה, וזה אולי ככה קצת מתאר את מה שה... מהר"ל כאן מבאר בפרק ככה דרך המדרש כאן, שבשעה שהכריז הקדוש בית המקדש, אז יש את מדרגת אברהם אבינו שנפגשת עם המציאות של החורבן, וכמו שהפסוקים כאן מתארים, שהוא מנסה ללמד הרבה זכויות על עם ישראל, והקדוש הוא שולל לו זכות אחרי זכות, שהוא מסתכל לומר שזה היה בשוגג, אומר לעשות אותה מזימה, הוא אומר אולי זה רק פרוטים, אומר הקדוש הוא זה ערבים, אומר אברהם טוב, לפחות סגולת ישראל נשארה, והקדוש אומר לו, הוא עושה קודש יעברו מעלייכי, ואז יש את את הציפייה, אולי זה משהו זמני, אז אומר לא, כי הראתה יחיה סעלוזי, שעם ישראל ממש מתבסס בתוך כל התפיסה הנורית הזאת, אבל לאשר אחר כך כל זה, זה בעצם כאילו אפשר לומר זה מדרגת אברהם אבינו, שמצד המדרגה של אברהם אבינו כבר קלו כל הקיצים, ואפילו העניין של הסגולה לא מדבר. ואז כן, זה מעניין שמי שמעת המדע של זה, זה אמר רבי יצחק, תמיד אני רוצה את זה הרבה פעמים מזכיר שרבי יצחק שומע דברים, זה קשור כמו בראש השנה למדרגה של רבי יצחק, ואז יש איזשהו מדרגה שהדברים מאוד מזכירים את הגמרא גם עם הלימוד זכות של יצחק אבינו, שאחרי שכל הצעדים הגלויים נגמרו, אז יש כאן איזשהו אימון פנימי, זה התרענן יפה פריטו הקרא שם שמך, שבעצם אומר שנכון שבצורה הגלויה הכל התמוטט, אבל כמו הזית הזה שלא למרות שאת הפירות שלו הוא ייתן רק בעתיד ועל ידי הרבה הרבה קטישה ועל ידי הרבה איסורים, אבל העלים שלו לא נושרים לא בימות החמה ולא בימות הקשמים, ויש לזה משהו לחלוכית פנימית כזאת שאיך שקורה לסוד הזה של נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם. אבל אני קורא את כל הזמן לקראת למשפט הבא, לכל המונה המולה גדולה הצית אש עליה ורואה דליותיו, שאחרי שיש כאן את הבירור שלמרות שמבחינה חיצונית עם ישראל בטל לגמרי, אבל מבחינה פנימית עם ישראל קשור ליום שכולו ארוך, וזה בעצם מה שהמהר"ל קרב משה הפרק מזכיר את כל המזמור של יום השבת, שמבטא את השיוך הארוך העמוק הפנימי שלנו אל המציאות העתידית. אבל כאן יש כאן בירור נוקב שאומר איפה בא הקשר של עם ישראל. זה שעם ישראל קשור לתהליכים ארוכים, ועד שעם ישראל יגלה את האור שלו ייקח הרבה זמן, כמו השמן הזה, הזית שזוקק הרבה סבלנות עד שיגלה את האור שלו. אבל למה הכל צריך לבוא בצורה של משברים, בצורה מסובכת שמתגלה דרך השבע של גלות? ועל זה הפסוק אומר לכל המולה, וכמו שהמדרש אומר, שמי לכל המולה, לכל מרגלים. וכאן יש את השבר הזה שחטא המרגלים, שאומרים שהוא זה שעומד ביסוד כל הסיבוך של איך התהליכים הארוכים של עם ישראל מסתבכים, מה שאנחנו יודעים שהם בחרו בחייה של חינם, ולכן נקבע להם בחייה של דורות. ואני לרגע עוצר, אני אחזור את זה עוד רגע, ואני אדלג גם מפרק כף, שם יש פשוט פרשת השבוע שיעקב עולה בסולם, מלמד שירה הקדוש הוא ליעקב שרה שבבל עולה ויורד, שמדי עולה ויורד, שלבן עולה ויורד, אמר לזה יעקב, יעקב הפתלי, באותו שעה נתיירה יעקב אבינו, ואמר, תאמר, שם שיש לאלו ירידה, ירידה לאלו, כך יש לי ירידה, אמר הקדוש ברוך הוא ישראל, אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה, ולא האמין, ולא עלה, בכל זאת חטאת ולא האמין בכל פעולותיו, זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא תראה ירידה עולמית, עכשיו שלא האמינת ועלית, יהיה בעיניכם שעובדים בארבע מלכויות. עכשיו, לא יודע, אנחנו נראים למדרש הזה, זה ממש פלאי, כי הוא התחיל משלוש מלכויות. לא הזכיר בכלל את מלכות רומי בהתחלה, זה אחרי שהוא ראה את שלושת המלכויות הראשונות, עד מלכות יוון, שהיא עולה ויורדת, ואז יעקב פחד, ויש כאן ביקורת שצריך להבין כלפי יעקב שהוא פחד לעלות, ועכשיו הקדוש הוא אומר, אני עכשיו משבד אותך בארבע מלכויות, כן, ובארמחות בעולם הזה, במיסים ובעניות ובארנוניות ובגולגולת ובזימות, שזה בעצם ארבע, כמו שאמרה לעומר בהמשך, שבעצם קשורים לארבע סוגי המלכויות, כי כמו שרש"י הסביר, שמיסים זה... זה רש"י אומר, זה קשור למיסוי של הקרקע, והארנוניות זה בדיוק קצת הפוך מהלשון שלנו היום, זה יותר קשור לרש"י אומר למס על העבודה של האדם, וגולגולת זה קשור למחיר קבוע שכל אדם צריך לשלם, ואיך הדבר הרביעי זה מיות, לא זוכר מה זה, שזה קשור יותר לכנסות שנותנים, שהוא אומר שזה בעצם קשור ל ארבעת הזה, מיסים זה מיסוי מקרקעין, ארנוניות זה על העבודה, זה שתי המילים קצת הפוכים איך שזה אצלנו היום, גולגולת זה מס גולגולת שמשלמים קבוע על כל אדם ואדם, וזימיות זה כנסות שהמלכות קונסות אותנו, שזה סם, אני רק אומר ברמיזה, זה קשור לבחינת הקרקע, זה הגוף, והבחינת הנפש זה העמל של האדם, והגולגולת זה השכל של האדם, שזה בעצם בבל, פרס, מדי, וזימיות זה שהמלכות כונסת אותנו לשם, שזה בעצם מלכות הרביעית, שהיא, כמו שאומרים כאן במדרש, היא בעצם הקשה יותר מכולם, היא מתנגדת יותר מכולם, השם הרי יאמר שכולם מתחברים לעם ישראל, אבל היא מתנגדת לעם ישראל, אבל בעצם רואים שה... הפחד של יעקב, לא ממש ככה לעצמך בסדר, תודה, תזכי לי תורר, הפחד של יעקב שאולת את הנגיד שהוא בעצם קשור גם מתגלה אחר כך בחטא העגל, הוא זה שגורם לזה שבעצם אנחנו מייצרים במו ידינו את המלכות הרביעית, כמו שאמרנו, מלכות הרביעית, דיברנו על הפרקים הקודמים, חטא המרגלים, סליחה, חטא המרגלים, כן. זה הרי, כמו שאמרנו, המלכות הרביעית היא חיכוש של עם ישראל, היא האדם החיגר שקיים, האדם השלם שרוכב על האדם החיגר, שמנסה להעביר את בשורת הכל שעם ישראל בא לבשר בעולם, אלא שאם עם ישראל מאמין בעצמו, מאמין בגדלות שבו, ומאמין בעצם בצורה יותר מדויקת, קשור בוחן את הכל מתוך מבט של נצח, אז כל היחס בינו לבין אומת העולם הוא בכלל לא רלוונטי, ולכן יעקב לא צריך לפחוד, ואם הוא היה עולה, אז בעצם את המשבצת הרביעית של הכל עם ישראל היה מגלה בכל ממלוא הגדלות שלו, ובעצם הפחד של יעקב שהוא בעצם מזהה את עצמו ומנסה להקביל את עצמו אל מול אומות העולם וחי באיזושהי השוותיות בינו לבין אומות העולם, כמובן הכל כאן כחוט הצערה, זה מה שיוצר מצב כזה שעכשיו יש איזושהי אפשרות את כל התהליכים הארוכים של עם ישראל לראות גם בצורה אחרת, וזה מה שיוצר בירור גדול שעם ישראל צריך לעבור בכל התפיסה המסוימת שלו, שהיא צריכה לעבור בצורה כזאת שלא רק תהליך ארוך אלא תהליך כזה של הבאמינות שנשברות, תפיסות מקבילות שבאות כביכול שרומי מציבה אל מול עם ישראל ואותם צריכים לפרק, וכמו שאמרה למה בפרק הקודם שמלכות רומי מתי תכלה ומלכות משיח מתי תבוא, הם שתי הדברים שנלמים מנעין, שהם קצוות הפוכים שמשלימים אחד את השני, וכל עוד לא יהיה את הבירור אל מול הניפוץ של מלכות רומי, אז לא יהיה עדיין את האפשרות של גאולה ללך להתגלה, ובצד שני לא תתנפת מלכות רומי עד שלא, רק כשיתגלה האור השלם של עם ישראל. שכל זה קשור, שכל זה קשור לחטא המרגלים, שחטא המרגלים כמו שהמר"ל כבר הזכיר בפרק ת' שזה בעצם כן כחזק הוא ממנו, שבעצם עם ישראל מדמה את עצמו והיא בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם, שעם ישראל מדמה את עצמו, בעצם לא מאמין בצד האלוקי שבו ומאבד את הקשר העמוק הפנימי שלו לארץ ישראל, ואת הכל הוא רואה דרך הצד הגלוי, דרך הצד החיצוני. עוד מעט אנחנו נזכיר שבעצם כל תמיד המר"ל גם מחבר את חטא המרגלים ללשון הרע, ולשון הרע זה חלק מהסיבות שיוציאו אותנו מהגלות, שכן שנדע לשמור את הסוד, הכוונה שנדע לשמור את העולם הפנימי שלנו, אבל הדברנות הזאת שמדברת בשפה החיצונית, מילא היא נבעלת מן החוץ, היא זאת שבעצם יוצרת את לכל המולה, איך זה הפסוק, השמיט כל דלותיה, ראו דליותיו, שהמקום שדווקא מצדו עם ישראל היה צריך להיות קשור אל המקום שהוא נבדל מן העמים, אבל אם יש את המקום מסוים הזה שבו אנחנו לא חיים את האמת הפנימית שלנו, אלא מדמים את עצמנו לשפת אומות העולם, משווים בינינו בין אומות העולם, נלחצים מהמבט של אומות העולם עלינו, או כל מיני מבטים כאלה שבעצם לא מכוונים אותנו אלא המבט הגדול, זה יוצא מצב כזה שבו ודאי שהמבט הגדול הזה יאיר בעם ישראל, אבל הוא צריך לעבור דרך הרבה פשיטת צורה ולבישת צורה, ודרך הרבה בירורים ומשברים קשים שבעצם במו ידינו אנחנו ממליכים את מייצרים את הדבר הזה שנקרא מלכות רביעית, שהיא כולה צל של מלכות ישראל. אני אומר את הדברים האלה, כמו שמעתי, זה יותר הקדמה למה שהמהר"ל אומר פרק ב', כי כל פרק ב' המהר"ל
לא מבין, כאילו, זה שעם ישראל לוחם ככה, אז הם בעצמם כאילו יוצרים מציאות כזה של
מלכות רביעית,
כי הם חיים ככה, כאילו,
בצורה, כאילו,
אנחנו
תחת, כי הרי מה זה מלכות רביעית? מלכות רביעית זה הכמיהה של הכלליות של עם ישראל, כפי שמתגלה בצורה בוסרית. ואם עם ישראל לא נאמן לגמרי למקום הפנימי שלו, אז הוא נותן מקום להופעות רדודות במציאות, שהם אלה שאמורים לחדד לנו מה אנחנו באמת. כמו שהמר"ל אמר בפרק ת"ו, שזה שעשיו נמצא בבטן של יעקב, זה כל הזמן תובע מיעקב להתקדם למעלה. יש בעצם, יש בירור שעם ישראל עובר דרך איזשהו אבא אמינא חילוי, שזה לא המסר שהיא כל הזמן מייצה בנו ומציסה אותה להיות מה שאנחנו באמת, כמו שנכון גם מה שהמר"ל הזכיר, שעולם יהיה אדם מנרדפים ולא מהרוצים, שזה שעשיו מאוד מאוד נוכח בעולם הזה, זה בגלל שעם ישראל לא מרגיש שייך לעולם הזה, אבל זה מתגלה בצורה של רדיפה, מתגלה בצורה כזאת שכל מן זה מעיץ בנו את הרצון להתקדם קדימה, וכביכול יש יכולת לגלות את התהליך של עם ישראל, למרות שהוא תהליך ארוך מאוד. אם היינו מכווני מטרה כמו יעקב, אם יעקב היה עולה בסולם, אז היינו צריכים את האבאמינה המוטעת הזאת, שהיא זאת שכל מן תדחוק אותנו קדימה, אלא את הכל היינו בונים בצורה נכונה. זה נכון שחלק מהותי מעם ישראל, כמו שהמר"ל מסיים את פרק יוטט שם, שבגויים עשה כליה וכם לא עשה כליה, שעם ישראל משאיר את הפאה שלו, זאת אומרת הוא תמיד קשור למקומות יותר גדולים, וזה משהו מהותי בעם ישראל שהוא לא הגיע עדיין אל נחלתו ואל היציבות שלו. אבל זה שזה מתגלה בצורה של יסורים, שכן, ויסרתיך על המשפט ונקל וענקיך, זה בא כתוצאה מהעובדה הזאת שהיד הברור של למה אנחנו אמורים להיות מכוונים, הוא לא נמצא מול עינינו, שכל זה קשור לשאלה עד כמה עם ישראל חי את עצמו בצורה של אין עם לבדד ישכון, בצורה הפנימית שלו, ועד כמה הוא נמצא באיזשהו מקום כזה שמנסה לבחון את עצמו גם על פי מבטים השוואתיים חיצוניים לעומת העולם, שהדבר הזה הוא זה שבעצם מערער את כל המקום הפנימי שלנו, ומצריך על ידי בירורים שבו על דרך השלילה, ובעצם על ידי מלכות אשלייתית כזאת, שמלכות רביעית, דרכה לחדד ולבר את האור שלנו.
אבל
כן. כן, אני, כמו ש... ברור שבגלל המלכות הרביעית, כל שאר המלכות עצמם פתאום הופכים להיות מאיימים עלינו יותר, כאילו, כי הבירור שהיה מול שלושת המלכות האחרות, כמו שזה נראה, זה, שהמלכות הרביעית היא מתנית יותר מכולם. כן, אבל זה היה קורה בצורה כזאת שלא היינו עוברים את זה בצורה של סבל, היינו נלחמים עם כל המלכים, מתקדמים קדימה, אבל המלכות הרביעית, זה מה שרמזתי שהיא קשורה לזימיות, שזה מיסים כאלה שנתנים בשביל להניש אותנו, שזה דבר שבא לקבוצת המלכות הרביעית, שהיא זאת שבעצם את כל המלכות האחרות לוקחת למקום אחר, כמו שלכן נזכרתי, שמרל אומר ששלושת המלכות האחרות יכולות וגם בעתיד לבוא ומתחברו לעם ישראל. מלכות רביעית היא תמיד צוררת את עם ישראל, שהיא למטה ישראל למטה, שישראל למעלה היא למטה, ובאמת אין אחרי מלעתיד היא בכלל תתקלה, כן? לא יהיה בכלל את העתידה להחזיר מלכות ישראל, אין לה אף באמת אחיזה מצד עצמה. אבל כל זה קשור, כאן רואים כאילו שיש כאן איזשהו, בתוך התהליך הארוך הזה, כמו שאני חוזר לרגע לפרק יוצאת, ששמן רענן, שיש לנו תהליכים ארוכים, זה דבר נפלא, אבל לכל אמונה, המעולה של מרגלים, הדבר הזה מתגלה בצורה של יצורים גדולים. אני הזכרתי את זה יותר בתור פתח למה שהמהר"ל אומר בפרק הבית. שהמהר"ל בפרק הבית מתאר את השבר הגדול הזה של הגלות שהיא קשורה להשתנות דבר שהוא עיקר העולם. כן, הרי כל מצורה שם דרך רבי יוסי שנכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים ושומע בת קול שמנהמת כעונה ואומרת אוי לי שהחלתי את ביתי ושמתי את חילי, ועל זה אומר לאליהו שלא שעה זו בלבד, אומר ככה שלוש פעמים בכל יום, שבשעה שישראל עונים אמן יש מי רבה, הקדוש הוא מנעה בראשו אומר אשרי האמן שכמסיא אותו כך, הוא אומר לו לאב שיקלע את בניו לבין האומות ואין לו לבנים שיגלו מהשכון אביהם. הבכי של החורבן שקשור לבת קול שמנעמת כיונה, שיש כאן בעצם, אני אומר בזהירות, נראה לי הרי כתוב כאן אוי לו לאב שיגלה בניו בין האומות ואוי לו לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. יש כאן בכי כפול, בכי של הקדוש ברוך הוא ובכי של עם ישראל. ובת קול שמנהמת כיונה, יונה זה תמיד כנסת ישראל נמשלה ליונה, כן? זה בעצם זה כאילו יש כאן את הצער, הצער הגלוי הוא הצער של היונה, הצער של כנסת ישראל. אבל שיש כאן בת קול, זה בעצם העד שבא מתוך הקול של היונה, שבעצם מברר שיש כאן כנגד הצער של ישראל, יש כאן גם צער של השכינה, שהוא צער יותר עמוק, יותר פנימי, שמתגלה דרך הדברים האלה, אבל זה מעניין שהוא מתגלה דווקא דרך מקום מאוד מאוד גדול, דווקא דרך בשעות האלה שעם ישראל אומר, אמן יש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, שכמו שאמר לו אומר, יש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, הוא מבטא את הסוד הגדול של עם ישראל, את הסוד של הנצח של עם ישראל, שזה שבח שהוא לא קשור אל יכול שלו לייצר בהווה, אלא קשור אל האות יוד, אל העד ישיר משה, אל המציאות הזאת של העולם ולמי על מאיה. בעצם הכאב הגדול של הגלות, יש את הכאב הגלות של הגלות שכל יסור שבים עלינו, אבל הכאב הגדול של הגלות הוא צער השכינה, הצער של אותה מגמת נצח, שכמו שאמרנו קודם שעם ישראל לא קשור אל ההווה, אלא קשור אל המדרגות העתידיות, אל המדרגות גדולות מאוד, שהוא זה שבתקופת הגלות בעצם נמצא במצב שהוא נחנק, במצב כזאת שאי אפשר להקשיב אותו, אבל רק חשוב לזכור שמתוך גדלות, מתוך אמן יש מרבה, מתוך מה שיש כאן, זה משהו שבסתר המדרגה הוא זה שנותן לכל העולם את החיבור שלו לנצח, זה מה שכגודל השאיפות הגדולות האלה והנצחיות הגדולה הזאת, ככה הם גודל הכאב הגדול של, של אוי לו לאב שגלה את בניו מעל שולחן אביהם. אולי גם הביטוי שולחן, נכון, אמרה להזכיר את זה לפרק הקודם בהרחבה, שאין כל אדם, ואמרה בניגוד לתוס אמר, אין אדם זוכה לשתי שולחנות. צריך להחליט איפה השולחן שלך נמצא. אם השולחן שלך נמצא בעולם הזה, או השולחן שלך נמצא בעולם הבא. ואומר, אמרה שאומר שגם רבי שלכאורה, כאילו זכה לשתי שולחנות, אבל הוא היה מלא בייסורים. כן, בייסורים של רבי באים כי הוא בעצם, רבי כולו אמור להיות קשור לעולם הבא, למציאות העתידית, ושהוא מנסה להנהיג את העולם על פי המציאות העובית, כן, אז יש כאן איזשהו איסורים שבאים עליו, נכון, הרי, איפה אמר לדיבר על, בפרק יוטט, נכון? גם אלו שאומרים שאם היה להשלמה, לא היה להיסטורי שאתה עם זה, כי לא להשלמה כלל. אני סתם חשבתי, טוב, לא יתרח מדי, אבל אני רק אומר בעצם, האיסורים שבאים עלינו, הם כל הזמן מחדדים, אתם לא שוכים, קשורים לשולחן שלם הזה, וזה, אבל הבכי של הקדוש ברוך הוא, אוי לו, אוי לו לעם, רגע, איך זה? איך הלשון כאן? מות ואוי להם לבנים שהגיעו למשוכן אביהם, שבעצם סיבת כל הכאב הזה זה שהבנים גלו מהשוכן אביהם, שהבנים מנסים לדמות לעצמם איזשהו אחיזה של שולחן בתוך העולם הזה, וזה בעצם מה שיוצר את הכאב הגדול הזה שהוא בצורה פנימית צער השכינה. והמהר"ל מאוד חשוב לו לומר שהכאב הגדול הוא, יש את הכאב הגלוי של הגלות שהוא קשור להרבה הרבה יסורים שבאים אלינו. אבל הכאב יותר גדול הוא ששמנו מעל שולחן אבינו, שבעצם המקום הזה של החיבור של המציאות אל המדרגה של אמן יש מרבה, היא זאת שאנחנו בעצם קצת תשתשנו אותה, העלמנו אותה, וזה מה שאמר ככה בכל המשך הפרק מתאר, עד כמה הגלות עיקרה בפמל של מר סילקה את, כן, את כל השאיפות האלוקיות, כמו שכתוב, שכתוב אחד אומר גדודה ונספר, פסוק אחר אומר אלף אלפים שמשוני ורבי רבות קדמוני, כאן קודם שנחב הבית, כאן לאחר שנחב הבית, כן, שזה דבר קצת מוזר, אלף אלפים בלשוננו אלף כפול אלף זה מיליון, ורבי רבבות זה עשרת אלפים וזה מיליארד, נכון? אני צודק. אז מה זה? 100 מיליון, 100 מיליון, נכון, כן, סבב וסבב וזה 100 מיליון, כן, מה זה איך? 8 פסים. כן, 8 פסים, אבל בכל אופן, מתואר כאן על סכומים אסטרונומיים, כאילו, כן, של המון המון המון, אבל כל זה אחרי בית המקדש, מי שהיה רואה את ה-100 מיליון מלאכים האלה, או אין סוף, היה משהו זה אותו דבר, כלפי חוץ, אתה לא רואה את ההבדל, אבל ההבדל הוא לא בשאלה הגלויה איך הדברים מתגלים מתוך המציאות, אלא כאן זה הבדל שבעצם זה הפער בין אינסוף לבין מיליון, מיליון מיליארד או מיליון מאה, מאה מיליון, זה פער של כאילו כאילו זה שואף לאפס, כן, תעשו אינסוף לחלק כל הסכומים העתיקים האלה, אבל זה בעצם אין אף יחד בכלל, וזה בעצם הכאב הגדול של הגלות, שהכאב הוא לא כאב שניכר לעין, זה גוף הכאב שאין את האינסוף, שאין את הגעגועים האינסופיים, מה שמר"ל גם אומר שזה בעצם הכנפיים שבהם אומרים שירה, הם הכנפיים ש נקצצו, שכן אותם יש את שתיים מכסה ראשו ושתיים מכסה רגליו, אבל יש את הכנפיים שאין להם תועלת פרקטית, הם לא קשורים לא לראש ולא לרגליים, לא לעולם השכלי ולא לעולם הגשמי, אבל הם משתיים יופף, הם המעוף של המציאות, זה השירה של המציאות, זה הנקודה העמוקה פנימית שמראה איך המציאות שלנו היא כל מן מתנועת אל מקום יותר אצילי, מקום יותר עליון, והדבר הזה שעוד פעם שבצורה גלויה קשה להבין מה החיסרון שלו, אבל הוא בעצם החיסרון יותר עמוק, יותר כואב, שבסוף שדבר אין לנו כאן נקודת זיקה, נקודת חיבור אלא נקודות הפנימים האלה, ומשם כמו שמעל אומר כל החלק השני של הפרק שמתאר אל החיסרונות שנגזרו מזה לעולם הזה בצדדים השונים של בוטל השמיר ונופת צופים, שדענו גם הצד העז וגם הצד המתוק וגם מדרגת האדם שנמצאת באמצע, שזה בעצם כל הקצוות השונים של המציאות, הם כבר כמו שמר"ל אומר שנמשך מתוך הזה גם חיסרון בעולם הזה, כל הדברים האלה הם כבר יותר השלכות והביטויים שאיך הדברים האלה משתקפים מתוך העולם הזה, וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת, אז איך העולם מתקיים? כי אנחנו לא שוכחים את הגעגועים שלנו לנצח, על ידי אמן יש מרבה ואגדת וקדושה דסידרה, שהמהר"ל אומר זה בעצם לשתי תנועות, שהקדיש מבטא את הנבדלות וקדושה דסידרה דווקא יותר מבטאת את ההתיישבות ואת החיוון של דברים לעולם הזה, אבל בשתיהם כתוב לעלם ולעולמי עלמיה, ושתיהם בעצם מבטאים את המקום הזה שהוא לעולם לא עוצר במקום מסוים, תמיד יש בו כסופים במקום יותר גדול. זה מה שבעצם צריך לזכור בצורה בצורה אולי גלויה, הדבר המסוים הזה נעתק מאיתנו, אבל בצורה פנימית זה המקום שבסתר המדרגה כל מיני ממשיך לחיות אותנו וממשיך לתת את האפשרות דרך כל הבירורים ודרך כל היסורים הקשים של גלות את החיבור שלנו אל אותם מדרגות עתידיות שלעולם ולמעל מאיה שעולם לא ייפסקו. כן, יש שיטה אחרת, נכון, שאומרת שהתקצו הכפיים של הרגליים, כמו שמעל אומר, שהיא בעצם יותר מבטאת עד כמה שזה בעצם עכשיו נחשף העגל, כן, רגלי העגל, שבעצם העולם הופך להיות עכשיו פירודי, שהוא בנוי מהרבה הרבה פרטים, ובעצם אין את ה... ושתיים יחסף רגליו, שזה בעצם איך הכנפיים לוקחות את כל הפרטים כולם ומאחדים אותם ביחד, אז עכשיו בפועל מה ששואל בעולם זה האלמה דה פירודה, שזה בעצם יותר, נגיד ככה, הנזקים שבאים לעולם הזה כתוצאה מדבר הזה. ואולי שתי התנועות שהמהר"ל התחיל בפרק, התחיל מהצער השכינה שקיים כאן, אבל בפועל זה יוצא מצב כזה שהמון המון גילי חיים שקיים כאן, הם מתגלים בדיוק בכל המונה של רומי, שיוצר המון המון פרטים, ובעצם כל הפירודיות שולטת על העולם, ואין איזשהו מקור ראיתי שהולך ומחיה אותה. ואני רק הזכרתי מקודם, כי זה מה שהמהר"ל כן, בפרק כף ג' ואחר כך בפרק כפי, כמו ש... כאילו, הרב גדעון נצח את זה יפה, שפרק כף א' כף ב' מתאר את השמירה של הסדרים הקודמיים, ופרק כף ג' כף ד' יותר מדבר, כן, סדרים חדשים, כאילו שהקדוש הוא משתית ככה עכשיו בתוך הסדרים של הגלות, אבל יש כאן הרבה עבודה מה עם ישראל צריך לעשות בכל הדברים האלה. אז העבודה המרכזית של פרק, בעקבות פרק כף א', העבודה שלנו בתקופת הגלות, בתקופת פרק כף ב', העבודה הגדולה של תקופת הגלות זה לא לקבל את המציאות בצורה העובית שלה, אלא כל מיני לשאוף קדימה, שזה בעצם כל העניין של אסור לאדם למלות שחוק פיו. שכמו שמעל אומר, מצד האמת, מאוד מאוד מודגש גם כאן וגם בפרק כ"ד, שהעבודות שהמהר"ל אומר הן נכונות לא רק בתקופת הגלות, הן נכונות גם בתקופת הגאולה, נכון? המהר"ל מתחיל עם אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, במקום גילה שם תהיה רעדה, זה בלי קשר לגלות. זה כמו שמעל אומר, כי האדם הוא עלול, וכל מה צריך לעמוד אל מול האור האלוקי, אז אף פעם הנינוחות אסור שתהיה, גם במקום גילה שם צריכה להיות רעדה. על אחת כמה וכמה במה שהמדרש אומר שמעולם הזה אסור לאדם למלוא צחוק פיו, כי כל אדם קשור אל המציאות הזית העכשווית, הוא אסור לו לגש בנינוח, הוא כל מיני צריך לעורר את השתיקה של עד למלא צחוק פיו, כמו שאומר המהר"ל, אמנם שמחה יש, וקצת מרמז על זה שהמהר"ל כאן לא מדבר על תקופת הגלות, אלא התקופה שעדיין עם ישראל לא הראה את עצמה, הייתי אומר, אילולא חטא המרגלים, גם היה את ההדרכה של אסור לאדם למלא צחוק פיו בעולם הזה. צריך שיהיה שמחה פנימית, אנחנו מרגישים כל מיני, אנחנו חלק ממהלך גדול, אבל למלא צחוק פיו, ובעצם לגלות את זה בפועל, ולהתעקע בתוך המציאות העכשווית, זה ודאי דבר שבעולם הזה עוד לא מגיעים אל המציאות של העתידית, זה דבר לא נכון. אבל בגלות, על אחת כמה וכמה, כן, אנחנו בעצם דיארנו שלושה שלבים, יש משהו שאפילו בעולם הבא, האדם צריך להגיש עלול כלפי הבורא. יש משהו שקשור לתהליכים עצמם, שהאדם אסור לו למלא שחוק פיו. יש משהו ששלב הבא, אבל מה שאולי אדם מצאת חומן בית מקדשנו, שם הוא ממש צריך להרגיש, כמו שמעל אומר, שאין חיים בכלל, כן, שהיה מן הראוי ש... בכלל לא נאכל בשר, לא נאכל, לא שלא נאכל בשר ונשתה יין, שלא נאכל לחם ולא נשתה מים, כביכול בעצם החיים בעצם נתלו. אבל כמו שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אין גוזרים גזירה לציבור, אין כן הציבור יכול לעמוד בה, אז אומר המהר"ל, כי כן כל דרכי התורה רואים לקבלה, ואין דבר תורה שהוא כנגד האדם, שוודאי שהגלות היא לא באה לבטל את החיים, אלא באה להניג אותנו אל המציאות עתידית, וזה שבאמת המחשבה של הפרושים לא התקבלה, כי התפקיד של הגלות הוא לא... הוא בעצם בא להחזיר אותנו תהליכים הקודמים בצורה יותר נכונה, ולכן תמיד יש את האימון ואת ההתקדמות אל עתיד, אלא שבגלות בעצם התהליכים שהיו אמורים להיות בצורה אמיתית הם נעשים לנו, המציאות דוחקת אותנו אל הדברים האלה. אבל בעצם זה אומר שהעבודה שלנו היא לא עבודה שונה מה שעשה לנו קודם, אלא פשוט מה שלא עשינו בצורה הטובה עכשיו הכל נעשה על ידי ייצורים, אבל ברור שהתנועה היא ודאי תנועה של התקדמות, וזה מה ש אני אדלג רגע ל טוב, אני לא אכנס לכל הפרטים כאן בפרק כ"ג, שזה מה שאמר לומר גם כל העניין של השיר, ששיר אמר לומר הוא מיוחס למידת הדין, כן, הכוונה ופוגע במידת הדין, כי שיר הוא בעצם מעורר יותר את תביעת החיים, את השלמות, את תביעת החיים השלמה, ודווקא בגלות מתחדד עד כמה אנחנו כל כך רחוקים מהמקום הזה, שזה יוצר דווקא יותר עניין של החרבה. ו כן, אולי יותר ככה באמת בזמן הקצר ככה, אולי יותר חשוב ככה להתעסק במה שהמהר"ל מבאר בשתי פרקים האחרונים כאן על הסוגיה הזאת, שהמהר"ל אומר ש כן, כל הסדרים ש כל המצב הזה של הגלות שהוא כל כך מצב ש יוצא מן הסדר, זאת אומרת שהנקודה הליבית של עם ישראל לא מופיעה בו, אז הוא צריך הגנות מלאכותיות שבכלל יתקיים, וזה בעצם כל הסוד של שלושת השבועות, שאילולי שלושת השבועות, אז או שהעולם לא היה מתקיים, או שישר היינו חוזרים חזרה לארץ ישראל אם הדברים היו מתקיים בצורה נכונה, כי להיות מצב כזה שעליונים למטה ותחתונים למעלה, זה מציאות כזאת שהיא... כן, אין לה אפשרות להתקיימות. ובעצם השבועות, כמו שמעל אומר, הם באים בשתי הקצוות. מצד אחד באים לחזק את ההנהגה הזאת שנקראת הנהגת הגלות, שנותן לדבר הזה קיום, כי בלעדי שלושת השבועות, אז בעצם הדבר הפילי שהאומה הישראלית חיה מחוץ לארצה לא יכול להתקיים, וזה כן מה שהזכרנו בפרק יהוד, שהקדוש ברוך הוא נותן חוק חוקות יומם, איך זה היה שם, נוטל שמש לאור יומם, חוקות יומם וקרבים לאור לילה, שאמר שם הסגיר שיש את ההנהגה החיובית של ישראל ויש את ההנהגה מיוחדת שקשורה לסדרים של גלות, לסדרים של יציאה מן הסדר. אבל בעצם כל הדבר זה בעצם אומר שהגלות היא מעטפת חיצונית, היא לא מציאות אמיתית, שזה מה שבנושנתם בארץ, שהקדוש ברוך הוא לא יצר מצב אמיתי של ביטול של עם ישראל, שזה אם עם ישראל היה שם בעצם כבניין נושנתם, אז זה היה בטל, אלא תמיד יש איזשהו צד ישראלי שעדיין חי וקיים, וכדי לשמר אותו בגלות אז צריכים שתי התנועות המקבילות, צריכים מצד אחד לייצר איזשהו גזירת הכתוב כזאת שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום הלא טבעי שלנו, ומצד שני בתוך הדבר הזה שלא נתבטא לגמרי, אז גם הקדוש ברוך הוא משביע תומת עולם שלא שעבדו את ישראל יותר מדי, כן? וזה מה ש אני לא זוכר עכשיו את כל המחלוקות של של כל הפירושים כאן, זה 6 שבועות או 3 שבועות, אבל רק את ה טוב, כן, אבל רק אולי כן נקודה משמעותית שקשורה לפרק הבא והיא מאוד משמעותית, וזה שחלק מהשבועות האלה שבאים לשמר את שיהיה מציאות ישראלית למרות שיש גלות, זה שלא יגלו את הסוד, שעל זה המהר"ל מכיל לבאר בפרק כ"ה. שם המהר"ל בפרק כ"ה מדבר בעצם על שלושה הדרכות של עם ישראל איך לשמר את המציאות הפילית הזאת שנקראת גלות, שדבר אחד זה שעם ישראל חבור עצבים אפרים אנחנו לא ישמור כמה שאנחנו עושים מתוך מציאות של פיזור, אבל לשמור כן על איזשהו סדר מוסף של אחדות, שכמו שהמעל אומר, זה ודאי הדרכה שנכונה, ודאי אפילו בתקופת הגאולה, ובטח לעם ישראל שהוא כל כולו מבשר את האחדות של העולם, אז על אחת כמה שהאחדות ראויה לו. אבל בגלות, דווקא מכיוון שכאן הקדוש הוא יצר סדר פילי של פיזור של עם ישראל, אז כדי שלא יהיה פיזור מוחלט, שם האחריות הוא כמה שיותר לשמר את האחדות, היא על אחת כמה וכמה, וכאן יש לו את הפולמוס הגדול הזה עם הגוי, שמצד שני מברר ש... ירוץ למסקנה האחרונה שלו אחרי כל מה שהוא מנסה לגונן לעם ישראל, אבל שסוף סוף המקום הזה של המתח של עם ישראל והפירודיות של עם ישראל נראה במערל, שעם כל מה שזה ממש הפך שמירת עם ישראל, אבל זה חלק מתכונת החיים של עם ישראל, כמו שאומר שהתכונה של קשה עורף ועם ישראל היא תכונה שמאוד מסבכת אותנו, אבל היא בצורה עמוקה פנימית באה מתוך המעלה שלנו, שיש לעם ישראל עצמיות, שיש לעם ישראל כן קישוט עורף אל מול אומות העולם. נכון שאומר מידת שקוראים לגנת ישראל, אתה אומר כי מידה שאני אצל בתכונה טובה, כן, אלא היא באה מתוך מה שעם ישראל יש לו צורה, יש לו עקרונות פנימיים שמחיים אותו. זה ממש תמיד אני מתפלל בפרשת כי תישא, שזה הקדוש הוא אומר לא אלה בקרבך כי עם שעורף אתה, אז משה מתפלל הקדוש הוא אומר לא, אבל מצד שני ילך נשא מקרבנו כי עם קשה עורף הוא, ובעצם זה אותו טענה שהקדוש מביא למה לא להוציא לישראל, משה אומר נכון, אבל יש מצד שני שיקול אחר, שעם קשה עורף אתה, זאת אומרת, אותה נקודה של קישוט עורף, היא מסבכת אותנו, אבל היא עומק אחים שלנו, והמהר"ל קושר הזה לסוגיית המחלוקת שקיים בעם ישראל, שאחרי שהוא ניסה לדחות את הגוי בקש, שכל הדברים האלה באים רק בגלל סבל הגלות, והוא הוכח לו שזה קיים מעלינו תמיד, והוא נוצא לומר שהשטן מקדרג עלינו, ועדיין הוא מתיישב ליבו של אותו גוי, עד שהוא אומר, נכון, התכונה של עם ישראל זה שיש בהם, נעל שכאן מחזיר אותנו לפרק ג', שתכונת הראשית שלנו, אחדות הכל כך גדולה שלנו, היא תכונה שמצד שני מבטאת את הצבעוניות הגדולה של עם ישראל, וזה קשור גם לאותו קשיור, וכוונה שכל אחד יש לו את האמת המיוחדת שלו, את הנקודה המיוחדת שלו, שהמהר"ל כאן תולד בסוגיית הקנאה, כי הם מקנאים בגדולה, כי כל אחד ואחד יש לו את הגדולה המיוחדת שבה הוא נאבק ואליה הוא קשור. אז דווקא המקום האחדות הכולל של עם ישראל היא זאת שגם מאוד מאוד מסבכת אותנו, אבל אף על פי כן ודאי שהתפקיד שלנו הוא לא להיגרר אחרי השיגים שלה, אלא לכוון את המקום הגדול שלה, ולכן התפקיד שלנו בגלות הוא להכליל אותה בתנועת חיים אחדותית גדולה. אבל אני הבאתי את הדברים האלה רק להגיע למשהו שמאוד משמעותי בהמשך, המהר"ל בהמשך, אבל אומר שעוד דבר נוסף משמעותי שמקיים את עם ישראל בגלות, זה העובדה הזאת שעם ישראל, כמו שהזכרנו קודם, שאחד מהשבועות שישבו אותם, שלא יגלו את הסוד. כמו שהמהר"ל אומר, לא יגלו את הסוד, זה לא דווקא הסוד, שהכוונה את סוד הגאולה או משהו כזה, אלא לא יגלו סודות, כן? והמהר"ל כאן קצת מתקשה בלשון למה זה הסוד, הוא אומר שאולי סודות קטנים כן אפשר, אבל סודות משמעותיים אי אפשר, ואומר המהר"ל שהסוד שבעצם שומר על הגאולה שלנו, זה העבודה שמשורים על הסוד. וכאן אני חוזר למה שהתחלנו בהתחלה, כי בעצם אם עם ישראל שומר סתם אפילו סודות פשוטים שקיים בעם ישראל, כמו שהוא נכון מביא את זה גם הסיפור שעם ישראל במצרים לא היה שם דלתורין, ועם ישראל ידע לשמור על הסודות הפנימיים שלו, זה בעצם בכל הגולותיה ככה, גם אסתר, אין אסתר מגדת אומה ומלדתה, והמהר"ל בגבורות שם אומר, אכן נודע הדבר שאם האלף שהשקטה הופכת להיות מפורסמת, אז באותו רגע כבר כל הגאולה מתערערת. שם זה היה, כן, כוונה, מה נודע הדבר שפטפטו עם ישראל ביניהם בכלל, אפילו לא כלפי אומות העולם, פטפטו עם ישראל ביניהם על זה שמשה הרג את אותו מצרי, ועכשיו עם ישראל מעביר את הדברים לביניהם, אבל זה כבר אומר שאין להם עולם פנימי, שאת הכל הם מעתיקים לעולם הדברני, לעולם החיצוני, שזה מה שהזכרנו מקודם בתחילת הדברים, שזה כל העניין של חטא המרגלים. אדם שעסוק בדברנות, אדם שעסוק בלגלות סודות, זה אדם שלא חי את החיים במקום השורשי, במקום הפנימי שלהם, אלא במקום החיצוני שלהם. אז זה אומר שהוא לא נפש, לא נפש גאולה. הוא לא נפש גאולית, כי קודם כל אין לו עצמיות, אלא הוא כולו תלוי באחרים. והוא על אחת כמה כמה בעם ישראל, שכל סוד הגאולה שלנו זה שאין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, שיש בנו את הסדר הפנימי המיוחד שלנו, וכל מה שסיבך אותנו בגלות זה שאנחנו נמצאים השוואתיות אל מול אומות העולם. אז אנחנו צריכים את הביאורים הקשים בינינו לבין אומות העולם. אז גם כל היכול של עם ישראל לצאת מן הגלות הוא מותנה בעבודה הזאת, שעם ישראל יבנה בו את העולם של הסוד, את העולם של הפנים, את העולם המסם הזה, שהוא לא עסוק בהחצנה ובדברנות ובחשיפה החוצה את העולם הפנימי שלו. והמהר"ל כאן בסוף גם מחבר זה גם לכל הסוגיה גם של שתיית יין, כאילו המהר"ל הרי הזכיר עוד דבר שלישי שצריכים בגלות, חוץ מהחיבור שלנו וחוץ משמיעת הסוד, זה גם שלא נתלבש כמו מאותו עולם וכו' וכו', זאת אומרת שנאבד את הזהות המיוחדת שלנו. אבל דווקא לגבי הנושא המיוחד הזה של שתיית יין עם הגויים, יש לזה גם המהר"ל בסוף גבורות שם, יש לו קורס השלם על זה. זה נראה שהמהר"ל אומר שזה קשור לא רק למקום כאילו למקום שאנחנו מדמים לעומת העולם, אלא למקום שנכנס יעני עשה סוד, שהעולם הפנימי שלנו הוא עולם פנימי שיש לו איזשהו צד מסוים שהוא מתפזר גם אל המקומות שמצאים בחוץ. זה ששותים יהי נסך ומתערבים אותם בנסחים, בעצם עיקר הבעיה בדבר מסוים הזה, ועוד פעם, האם העולם הפנימי שלנו נשאר עולם פנימי של אין עם לבדד ישכון, או שאנחנו נוצאים במקום כזה שנוצאים מחיכוך בשפה עם אומת העולם, והדבר הזה הוא, כמו שאמרנו, יצא בכלל את כל ההסתפכות, את כל הקשר הגדול הזה, שכמה שיותר נשמר את הדבר הזה, אז יותר נדע איך בתוך מציאות פילית, לא הגיוני שעם ישראל נמצא בתוך מציאות של גלות, איך אף על פי כן הסד הפנימי שמוביל את כל דברים האלה, זה תנועה פנימית של גאולה, זה תנועה פנימית שאנחנו תמיד קשורים אלה, יש מרבה מבורך לעלה מול מהלמיה. ואגב, אני רק סתם הערה, איך? על שמיעת הסוד?
לא,
שלא לא להיות במלבוש שלהם, כאילו שזה עד כמה אתה יש את הצד החיצוני, צד הפנימי, יש את הצד החיצוני שאתה לא מדמה לעומת העולם, אתה דובר על זה, הוא צריך לדבר שהוא יותר עמוק, שאתה בכלל קשור לעולם של סוד, לעולם של פנים, ולא לעולם של של הבאה של העולם הפנימי שלך. עד כמה העולם הפנימי שלך נשאר ספול מתוך עצמך, ועד כמה אתה נמצא בעולם של דיבורים, בעולם של השפטיות, אל מול דמות עולם. כן, כן, נכון, כן, כן, כן. תמיד רק, אתם יודעים, רק משהו בהערה מוסגרת, שהסודה מהמערב הזה קמה, כמר, לגבי כל סוגיית שלושת השבועות, אני חוזר לפרק הקודם, שכן, ויואל מוישה מאוד בנה את ההתנגדות שלו על הציונות של שלושת השבועות, אז דווקא הפרק הזה של המהר"ל, לא רק שהוא מתרץ, אלא אפילו הוא קצת מקשה על רבי יואל מוישה, כן, כי על איך קורא, על הרבי מסתנא, בקיצור, מה זה? יואל, לא זוכר מה השם השני שלו, לא משנה. לא, כי בעצם מה שהמהר"ל כאן אומר, זה שלושת השבועות, זה לא, כמו שהמהר"ל אומר, זה חוקי הטבע, שהקדוש ברוך הוא יצר חוקים חדשים, וזה מה שהוא אומר, אם אתם לא עושים כן, אז אני איך כבשר? כן, שהמהר"ל אומר, הכוונה זה הופך להיות חוקי הטבע, בלי אתם לא שורדים. ולפי זה, אם עם ישראל הצליח לעלות בחומה, אז מה, קרה נס נגד הטבע, על כוחנו, כמו שאור שמח אומר, שר פחת השבועות, זה לא ציווי על הגברה, זה הגדרת המציאות, הקדוש הוא יצר במציאות תפוסי חיים חדשים, ואם פתאום יש מצב כזה אף על פי כן עם ישראל עולה כחומה, על כורחנו שהחוקים האלה לא קיימים, כן, ולכן מלא, זה אולי המופת היותר גדול לזה שגולתנו גאולה נכונה, זה איך שלושת השבועות לא פועלים, איך המנגנון של הגלות לא פועל, הוא עצמו ההוכחה הכי גדולה שעם ישראל כבר לא נמצא במנגנון של גלות, אלא במנגנון של גאולה. כן, אולי באמת בזמן שנשאר עם השאלות ככה או משהו. אבל
זה אותו עניין, ששמעו
דבר נעד פה,
גם
יפה. וזה ממש הביא בפועל את החורבן, כן, נכון. אני הזכרתי עוד דברים שקשורים שהגאולה קריאה בסוד, כן, לא זוכר טוב, כן.
אבא, יין של פרק אחרי זה קשור ליין של מה שמזריב בכיף, פרק יו ג' עם
כי שם זה בפרק הפגים זה היה יותר בניגון שמה שראינו קודם של אל תחשוב שאתה כבר הגעת אל הנוכחות שלך, שם זה יותר היה יין בהקשר של הזמרה ושל השירה, שזה בעצם היה יותר לעומת פרק כף א' שבעצם אומר שכל שבר הגלות שאנחנו כבר שיש לנו כמיעה להאמין יש מרבה, אז ההתמודדות איתה צריכה להיות שאנחנו לא נרגיש רוגים במקום. זה מתאר בפרק כ"ג. פרק כ"ה, שיותר קשור לאיך יוצאים מהגלות הזאת, או איך אנחנו בתוך גלות משורים לתכונה של גאולה, אז היה יותר קשור למקום שמייחד אותנו ללמוד אומות העולם. אז אולי זה שתי דברים שונים ככה, קצת אחד מהשני. אנחנו רוצים
כאילו תלכה, אבל כאילו משאר בזה שהכל נבע מה... שוב, זה נשמע גם, זה כישרון מובנה כרגע, עצמו אחרי אדם הראשון של הפחד של יעקב, שאתה מנגיד, וזה, לא
יודעים את זה. מה, אם היה אפשר, אם יעקב יכול לא לפחד את השאל, כאילו?
זה כמעט לשאול, ככה זה נשמע גם במערב, כי זה לא נשמע, בעצם המדרש הזה של יעקב, כאילו, אבל לפי אפשר להגיד את זה, כי בעצם מה שהרמב"ם כותב בספר ביטל של רבי, זה רק בגלל זה, כאילו אם זה לא היה קורה,
נכון.
אז כן היה שני
שולחן. לא, היה כוונה, השולחן הגדול עתידי, הרי יש, יש בגבורות בפרק ו' שאברהם היה ירא במלחמה, שמה בגלל שכל כך ניצחתי במלחמה, שמה אני מפסיד את השכר של העולם הבא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. שכל משקעת העולם הזה זה בצורת מגן, זה בונוס. ושכרך הוא מתחה לעולם הבא. ושם אמרנו ממש אומרת אותם דברים שאדם צריך להיות ממוקד או בעולם הזה או בעולם הבא. ויש משהו מיוחד בעם ישראל, שכאשר הוא לגמרי בעולם הבא, וזה בעצם שכרך אמיתי הרבה מאוד, אז את הפירות אתה אוכל בעולם הזה, לא בגלל שאתה קשור לשתי שולחנות. האור של העולם הבא כל כך גדוש ומלא, עד שהוא מקרים אליו גם על העולם הזה. זה בעצם המצב האמיתי של המערל, זה משהו מהותי. צריך להגדיר איפה המיקוד נמצא. יכול להיות שמיקוד בעולם הבא ממילא גם יבריך וייתן הרבה הרבה שמחה גם לעולם הזה, אבל זה לא בגלל שאברהם פוזל לשתי עולמות, הוא ממוקד רק במקום אחד, וזה בעצם מה שגם בפרק תיבם, נכון, שעשיו רואה את יעקב חוזר עם כל ה... כן, שיעקב אמר לו, העולם הבא אין בו לא ילדים ולא וכו' וכו', בסוף הוא חוזר עם כל דברים האלה, אבל זה שובל ממילא שבא מתוך המקום הזה עצמו, אבל זה דבר מאוד שקרוני אצל המערל, שצריכים למקד את החיים איפה נמצאים, בהווה ובעתיד, וזה בדיוק המקום שאומות העולם מבלבלים אותנו, שכן נותנים... יוצרים בנו הרבה פעמים הגדרות שאנחנו מגדירים את הדברים על פי הצד העכשווי ולא על פי הצד העתידי שלהם. בסדר גמור, טוב, בסדר גמור, חזק וברוך. נושאים פרקי
גאולה,
אני רוצה לבוא
כפר
במלאים. מתחילים ספר הגאולה. באמת, זכות גדולה. לא, הרבה פעמים אנשים עומדים רק את החלק הראשון של נצח ישראל. לא, כן, אבל אני קם את השיעור, אבל יש לאור גדול של גאולה, כי יש לספר, כן.